אז שוב שלום לכם ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, שיחות על הדרך עם טובי פולק, או על הדרך, שיחות עם טובי פולק, לבחירתכם. היום פרק חדש קצת שונה, אנחנו חוזרים לערוץ החוץ, ויש גם פינה. בערוץ החוץ אני מארח, אורח קבוע שלי, את יאיר נבות, שברוב הימים מתגורר בהולנד, ליד אמסטרדם. בעבר, כמו שאתם זוכרים, הוא היה הרבה מאוד שנים במוסקווה, הוא יודע מה זה קורה אירופי, ולרגל חג המולד וראש השנה שחלו ממש בשבוע שבועיים האחרונים, הוא לקח את המשפחה והם נסעו לכמעט שבועיים למדבר. לא המדבר שאנחנו מכירים, המדבר המזרחי מאיתנו, נסעו לדובאי ולאבו דאבי. אז אחרי שאני אתעדכן עם יאיר על המצב בגבול רוסיה-אוקראינה, אתם יודעים, המשבר הזה עדיין לא נפטר, ננהל שיחה של חצי שעה, קצת יותר, על החוויות שלו משחיות החמדה של המדבר. אני אומר את זה גם ברצינות וגם טיפה לא יודע, בלעג, עם מרכאות כפולות, כי התחושה שלי, ואמרתי לו את זה, שמדובר באיזשהו עושר מפלסטיק. זאת אומרת, אנחנו, זה לא איזה אומנות גבוהה, זה לא שחיות חמדה תרבותיות אמיתיות, זה להראות שיש לך כסף. אבל יאיר יסביר את זה יותר טוב. אז חוויות מהנסיעה לדובאי ולאבו דאבי, איך אנחנו מתקבלים שם, הישראלים, איך הזרים מתקבלים שם, מה באמת יש לעשות במקום ההוא, האם כדאי, עד כמה זה יקר, ומה שווה לראות. אז זה מעניין, כי אתם יודעים, זה לא הפוליטיקה והיחסים הבינלאומיים הרגילים שאנחנו מתעסקים בהם, משברים בינלאומיים וכן הלאה, זה איזשהו אספקט אחר, במבט אחר, על קטע שהוא גם תיירותי, אבל גם תרבותי מסוג אחר. מעניין. בחלק השני, אנחנו חוזרים לגבע קרוז ולפינת הדאטה והנתונים שלו, כי אין ברירה, אתם יודעים, מגפת הקורונה עדיין איתנו, ועכשיו אנחנו מדברים על וריאנט האומיקרון, שעושה בנו שמות. נכון שמצד אחד כנראה שמי שחוטף את זה, מצבו קצת יותר קל, קצת יותר פשוט מאשר בתקופות הקודמות של הזנים המקוריים, אלפא ודלתא, אבל בכל זאת זה לא כיף, אנחנו מכירים וראינו את התורים העצומים לבדיקות ה-PCR, ואת האמינות המפוקפקת של בדיקות האנטיגן, ומכפילי ההדבקה, וכמויות הנדבקים, וכמויות המאומתים, ולאן זה הולך. אז גבע קצת, עשינו סדר בכל הסיפור הזה, מה קורה אצלנו, מה קורה בעולם, ולאן זה הולך. לא נורא, אני אומר כבר עכשיו, אני אומר שזה לא נורא כמו שהמספרים מראים, זה לא כיף, אף אחד שלא ירוץ להיבדק, להידבק בכוונה, להיבדק, כן, אם צריך, להידבק פחות. אבל כן, זה קצת שונה ממה שהכרנו בעבר, והחדשות הטובות הן שזה באמת קצת פחות קשה, ומי שמחוסן ומי שבדרך כלל מרגיש טוב, רוב הסיכויים שיעבור את זה יחסית בקלות. החדשות הפחות טובות הן שאנחנו לא יודעים מה מחכה מעבר לפינה, והאם גם לאומיקרון הזה יש השפעות ארוכות טווח שאנחנו עדיין לא יודעים עליהן, שהמדע עדיין לא יודע עליהן. אז זה בחלק השני, בפינת הנתונים של גבע. אז לפני שנעבור לשיחה עם יאיר, נזכיר לכם שיש לנו את הג'ימייל שלנו, זה polak.tuvi@gmail. polak.tuvi בג'ימל, ובשביל שכל הסיפור יהיה מושלם, נעבור אחרי לשמוע את קטע הפתיחה של להקת הבית שלנו, Silent Regression, ומיד נפנה ליאיר. אז לבקשת הקהל, כן, ראית שבטוויטר ביקשו אותך ספשייל, אז הנה, אנחנו חוזרים לעיר נבות, האיש שלנו במוסקווה ובאמסטרדם, ובשבועיים האחרונים, לא פחות ולא יותר, דובאי ואבו דאבי. שלום יאיר, אני מבין שחזרת בשלום, ולבשת חזרה את כל השכבות, והדלקת את החימום.
שלום טובי, כן, טוב, קודם כל טוב, טוב לחזור הביתה, גם אתה צריך להגיד. וכן, חזרנו פה מזג אוויר לא כל כך קר, אבל בטח קר יותר ממה שיש כרגע באיחוד האמירויות.
כן, כשאתה חוזר מהמדבר, אני מניח שגם שם במדבר די קריר בלילה, אבל בטח לא כמו באירופה בתקופה הזאת, אנחנו מדברים על מה, דצמבר, ינואר, אז אני רק אגיד שוב, או אזכיר שיצאת עם כל המשפחה לחופשת חג מולד ו ראש השנה למקום חם יותר, משהו כמו שבועיים, נכון? סדר גודל?
משהו כזה, קצת
פחות. בדובאי ובאבו דאבי, וזה מעניין מאוד, ונדבר על זה בהמשך, אבל מכיוון שאנחנו, יש לנו רנדבו קבוע, פעם בכמה שבועות, שהנושא העיקרי שלו זה רוסיה ומה שקורה סביבה, אז בוא תכניס אותנו באמת 5-6 דקות לעדכון נכון להיום, מה אנחנו היום? יום שלישי, תחילה שבוע ראשון של ינואר, איפה אנחנו עומדים במשבר שמסרב כרגע להסתיים בין רוסיה לאוקראינה, המערב מול רוסיה וכן הלאה?
כן, אז אנחנו עומדים למעשה בפתחו של שלב מאוד מאוד חשוב שעשוי להכריע לאן פני הדברים ומה בדיוק התרחש. מדובר על סדרת של מפגשים דיפלומטיים שאמורים להתרחש החל מהתשעה בינואר, דהיינו בשבוע הבא. סדרת פגישות, בעצם 3 פגישות מאוד מאוד חשובות. הפגישה הראשונה תתרחש בז'נבה בין נציגים אמריקאים ונציגים רוסים, והצדדים הולכים לדון בעצם באותן דרישות ביטחוניות שהציבה רוסיה, כפי שפורסמו אגב באופן פומבי וחריג למדי לפני כשבועיים. זאת תהיה הפגישה הראשונה בתשעה ובעשרה בינואר.
אנחנו מדברים בתוך פחות משבוע.
כן, למעשה בתחילת שבוע הבא. כשבזמן הזה, כרגע המצב בשטח עדיין מאוד מאוד מתוח, יש כמובן הנוכחות הצבאית הרוסית במקומה עומדת, ויש גם פעילות אמריקאית באזור הגבול, טיסות ביון, אגב, כוחות נאטו העלו את הכוננות שלהן באירופה. עכשיו, המפגש השני, אמרנו מפגש אחד, המפגש השני, בעצם יהיה בין ישירות בין נאטו לבין רוסיה. יש מועצה שנקראת מועצת רוסיה נאטו, זה בעצם גוף שיושבים פה נציגי שני הצדדים ומתאמים את הפעולות שלהם כדי לוודא שבעבר זה היה, כדי שלא יתרחשו שום אי הבנות ומיסקלקולציות. למעשה הגוף הזה יתכנס בשבוע הבא, ב-12 בינואר, זאת אומרת מיד לאחר המפגש בין האמריקאים לרוסים. וזאת תהיה פגישה ראשונה מזה כמה חודשים, אחרי ששני הצדדים בעצם היו בנתק דיפלומטי מוחלט. ולאחר האירוע הזה, ב-13 בינואר, תתקיים פגישה של הארגון לשיתוף פעולה, לביטחון ושיתוף פעולה באירופה, עם רוסיה ועם ארצות הברית ביחד, כפגישה כוללת, נקרא לזה, של 3 הצדדים, ששם גם אוקראינה תיקח חלק כמובן. וזה בעצם מפגש בפורום קצת יותר גדול. עכשיו, 3 הפגישות האלה הן בעצם עשויות, תלויות משואלים, לקבוע לאן אנחנו הולכים מבחינת העימות הזה. יש סוגיות מאוד מאוד מורכבות ורציניות ועמוקות שבמחלוקת בין הצדדים, ואני חושב שתידרשנה אקרובטיקה מאוד מאוד רצינית מצד שני הצדדים, כדי להגיע להסכמות שיצליחו למנוע מהלך צבאי רוסי. אני יכול לומר וזו הערכה שלי בלבד, היא לא מסתמכת על כמובן ידיעה, אלא הערכה שלי על בסיס ניתוח של הדברים. כרגע אני מעריך שהסבירות לפעולה צבאית רוסית נוספת נגד אוקראינה שתהווה הסלמה, הסבירות היא עדיין מאוד מאוד גבוהה. למעלה מ-70%, אנחנו נצטרך לחכות ולראות בשבוע הבא לאן הולכים הדברים.
כן, הבנתי גם או שלא הבנתי נכון, תקן אותי, שגם ביידן שוב היה, זאת אומרת, הייתה עוד איזו שיחה בין ביידן, כן. אבל לא עם פוטין, זה דרג אחר, אם אני זוכר.
הייתה ממש ביום שישי, ערב כניסת השנה החדשה, ב-31 בדצמבר, הייתה שיחת טלפון של 50 דקות, בין הנשיא פוטין לנשיא ביידן,
אוקיי.
שיחה שבמהלכה בעצם שני הצדדים חזרו על אותן הזרות שאנחנו כבר מכירים. ביידן הזהיר את פוטין שלא לפעול צבאית שוב נגד אוקראינה באופן רחב, ושלכל פעולה כזאת יהיו השלכות מאוד מאוד רציניות מבחינת סנקציות ומבחינות כלכליות על רוסיה, ופוטין חזר על דבריו שלו והאשים את נאטו ואת המערב במקום שבו אנחנו עומדים. ויומיים לאחר מכן, למעשה ביום ראשון, שוחחו בטלפון הנשיא ביידן ונשיא אוקראינה זלנסקי, כשבעצם ביידן עדכן את נשיא אוקראינה בשיחה שלו עם פוטין. מה ששוב אני חוזר על זה הרבה פעמים, יש בזה קצת מן המגוחך, שפוטין וביידן בעצם דנים בגורלה של אוקראינה, כשהנשיא האוקראיני בכלל לא בשיחה ולא בחדר, לא שותף פעיל באותה שיחה. וזה כשלעצמו מצביע על הבעייתיות של
המציאות הזאת. אבא ואמא מנסים לעשות סדר בין הילדים הסוררים בלי לשאול אותם, פחות או יותר.
כן, שאוקראינה היא מדינה ריבונית.
גם הילד הוא ריבוני.
כן, דנים פה בגורלה.
כן, טוב, ככה זה מדינות חסות, או לפחות כאלה שהצדדים, האחים הגדולים רואים בהם כבני או בנות חסות. למרות שאתה יודע, עבר זמן, ואוקראינה זה לא איזה piece of cake, זאת אומרת, זו מדינה כמו שדיברנו עליה, עם עשרות מיליוני אנשים,
כן, מדינה גדולה. כן. מדינה גדולה ושיש לה חשיבות ואינטרסים משלה.
יש לה חשיבות ובגלל זה רבים עליה. אוקיי, אז אנחנו מדברים על, שוב, אנחנו חוזרים בעצם לאותה מגדרת זמנים. השבוע הבא יהיו כמה דיונים נוספים בדרגים חשובים, ונראה איך זה הולך לקראת, מה הולך לקרות לקראת סוף ינואר. אני מניח שיהיה לנו עוד שיחה על זה, לכל כיוון שזה לא ילך. השאלה, טוב, דיברנו על זה, זה לא הולך הרי להיות מלחמה, זאת אומרת, זה יהיה עימות מוגבל שהוא יותר הצהרתי מאשר אם לא, וכאשר זה לא, יתפוצץ.
לא, אז פה אנחנו חלוקים. קודם כל,
יש... לא, אני יש חלוקים, אתה יודע, אני לא.
יש כמה סברות או כמה הערכות לגבי השאלה, איך תראה בדיוק פעולה רוסית, מה היא תכלול. זאת אומרת, יש לנו כמה תרחישים, החל מפעולה מאוד נקודתית, ספציפית, שתתרכז רק באזור חבל דונבאס במזרח אוקראינה, ועד פלישה רחבה יותר, שלמעשה תנסה לקרוע נתח רציני משמעותי מכל אזור מזרח אוקראינה, למעשה אפילו אולי עד נהר הדניפר, שהוא הרבה יותר מערבית מחבל דונבאס, ושאם זה יתרחש, אז יהיו לכך השלכות, וזו תהיה פעולה משמעותית, רצינית, עם עבדות לא קטנות לשני הצדדים, אבל עוד פעם, הרבה מאוד תלוי במה רוצה הנשיא פוטין להשיג, ועד כמה רחוק הוא מוכן ללכת, כי הוא יכול גם להסתפק לצורך העניין, באפשרות של הפצצות אוויריות נקודתיות מאוד מרוכזות, ואז לעשות הפסקה ולנסות לראות לאן הולכים הדברים, הוא יכול להתרכז במתקפת סייבר מטורפת, בשילוב של תקיפה של נקודות אסטרטגיות באוקראינה, כדי להמחיש שהוא רציני, ואז לראות לאן הדברים הולכים. זה בהחלט יכול להיות סוג של מבצע מתגלגל, שכל חלק שלו תלוי בהישגים, גם בהישגים המדיניים, אם תרצה, של השלב הקודם. זאת אומרת, יש פה הרבה חוסר ודאות, זאת לא מלחמה בהכרח ש-10,000 טנקים פולשים לתוך אוקראינה.
המלחמות היום כמעט בכל חזית נראות אחרת מאשר נראו פעם. אוקיי, אז נמשיך לעקוב אחרי הפרשה הזאת, ועכשיו אני אשחרר אותך מהעיסוק היומי שלך, ואני אחזיר אותך לרגע ל-10 ימים, 12 יום הנפלאים שבילית בחזרה במזרח התיכון, או למזרח היותר מזרח, וכן, הלכתם, יצאתם קצת בעקבות השמש לחופשה שנתית בדובאי ואבו דאבי. איך אנשים אירופים כמוכם מחליטים דווקא ללכת לאוריינט, ולא, לא יודע מה, למלדיבים, או לאוקיינוס השקט איפשהו או משהו?
קודם כל צריך לומר שדובאי היא מהרבה בחינות, או איחוד האמירויות בכלל, זה יעד מאוד מאוד נוח בזמן הזה של השנה, למי שבאמת מחפש את ה...
לא חם מדי ולא קר כמו
באירופה. בדיוק, שמש מאוד מאוד נעימה, זה לא החום של הקיץ באזור, החום המטורף של
45-50 מעלות. אגב, זה תמיד היה הטיעון של התיירנים הישראלים, בוא נעשה תיירות חורף, ובאמת הרבה מאוד אירופים אפילו עשו, ישראלים ש... עברו לגור באירופה או במזרח ארצות הברית, בצפון ארצות הברית, קבעו לפעמים אפילו חודשים של שהייה במזרח התיכון בחופשות מולדת כאלה, לברוח מהקור הגדול.
כי בזמן הזה של השנה זה באמת מאוד מאוד נעים. עכשיו, אבל מעבר לסוגיה של מזג האוויר, כי לצורך העניין יכולנו גם לטוס לתאילנד, שאנחנו מאוד אוהבים, אבל החלטנו, בגלל שיש פה את הסוגיה של מדינה ערבית במפרץ, שמעולם לא, כמובן, לא ביקרנו בקודם, ואחרי ההסכם שנחתם בין המדינות, זה פותח פתח למשהו חווייתי מאוד מעניין ומרתק בהרבה מאוד רמות. ולכן החלטנו לנסות את החוויה הזאת, אחרי ששמענו הרבה דברים מהרבה אנשים, ורוב הדברים ששמענו היו דברים טובים, ואני חייב לומר שזה היה מאוד מסקרן, אתה יודע, המחשבה איך זה יהיה, איך זה ייראה, איך נחווה, מה נחווה שם, ובאמת שהגענו לשם, באופן כללי אני יכול לומר שהחוויה הייתה מאוד מאוד חיובית. אתה לא, כמה שאתה לא תדמיין, זה לא משתווה לאותו רגע שאתה מגיע לשם ונוסע למלון ואתה עובר, קודם כל זה, דובאי עצמה היא מתפרסת על שטח מאוד גדול, זאת לא עיר שממוקדת בנקודה באזור אחד, אלא עיר שיש לה כמה חלקים שמתפרסים לאורך אזור די ארוך, ואתה כדי להגיע לאזור הדרומי יותר, אתה צריך כמובן לנסוע בכביש המהיר, ובדרך אתה רואה את כל הפיתוח האדיר של המקום הזה. נדבר כמובן על הבורג'ל חליפה, שהוא לא רק עליו, שהוא כמובן המגדל הגבוה בעולם, אבל לא רק עליו, זה רק אחד, יש שם בנייה מטורפת לגובה, מודרנית, הכל מאוד אסתטי, מאוד מסודר.
מה זה סוג של מה, סינגפור או הונג קונג?
כן, כן, בדיוק.
בלב המדבר?
בדיוק, ככה אני הגדרתי את זה, התחושה הייתה שזה מעין סינגפור או הונג קונג ערביות. מתפרסת על שטח, שוב, מאוד מאוד גדול. זה ברמה, אתה יודע, החזותית, מה שאתה רואה.
אני, אתה תכף תיגע בזה, אני מניח, אבל ברמת התחושה, זה, לא יודע מה, הדבר הראשון שקופץ לי לראש זה נובורישיות. זאת אומרת, נכון שהם לא, מה שנקרא נובורישים קלאסיים, הם לא התעשרו אתמול, אבל הם לא אצולת הכסף הקלאסית של מערב אירופה, של כן. של בריטניה, של צרפת, של איטליה. זאת אומרת, זה כאילו לייצר מורשת זה, עשירה אינסטנט,
נכון,
משהו
נכון, נכון. זה הגדרה מאוד מאוד טובה, כי התחושה שאתה מגיע לשם, אתה לא יכול שלא לחוש ישר באושר. זאת אומרת, איחוד האמירויות, וזה אני כמובן לא מגלה פה שום סוד, זו מדינה מאוד מאוד עשירה. והתחושה היא שמאוד מאוד חשוב להם, לא רק להראות את העושר, אלא גם לתעל אותו לפרויקטים עצומים של תשתיות. שמע, בכל איחוד האמירויות, לא רק בדובאי, כבישים מהירים, 4-5 נתיבים לכל כיוון, בנייה מאוד איכותית, הכבישים מאוד נוחים ורחבים, מחלפי ענק, מורכבים, וזה סך הכל מדינה של 10 מיליון איש, זה לא איזה...
רגע, בקטע הזה של כמות התושבים, אני רוצה לעצור שנייה, כי לאורך כל הסקירות שעשו על המפרציות והכל, אני לא בטוח אם זה היה לגבי בחרין או אבו דאבי או דובאי, אבל דיברו על זה שהרזידנס, זאת אומרת האזרחים האמיתיים של המקומות האלה הם סקורים, לפעמים זה 500,000 איש, לפעמים זה 1,000,000 איש, וכל השאר זה עבדים. אגב, זה יכול להיות עבדים שמנהלים מהודו או מאנגליה או מארצות הברית. אז אלה עבדים דלוקס, אבל יש גם הרבה מאוד עבדים אפגנים ופקיסטנים ופלסטינים, ומה שזה לא יהיה.
כן.
אז כמה בעצם האוכלוסייה האוריג'ן שלהם, בעלי האזרחות המקומית?
זהו, וזה נקודה מעניינת, כי זה גם דבר ששמנו לב אליו, תוך כדי הסתובבות והליכה וטיול, תוך כדי שהיה במלון כמובן, שמנו באמת לב שהרבה מאוד מנותני השירותים הם לא מקומיים, הם לא ערבים. הרבה מאוד מהם באמת הודים,
בנגלדש, פקיסטן, מצרים, אני יודע שהגיעו לשם.
יש ערבים, יש לבנונים גם, יש כל מיני, אבל אני חושב שהרוב הגדול של נותני השירותים, למשל במלון, במסעדות, אלה לא ערבים מקומיים, אלה הרבה פעמים לא ערבים בכלל. וזו נקודה מעניינת. למרות שאני באמת חשבתי על זה הרבה, על הנקודה הזאת, כי האנשים האלה שעובדים בעבודות האלה שם, אז לכאורה אנחנו, זאת אומרת, ברור לי שבן אדם שמגיע, אני מעריך, שבן אדם שמגיע מקלקטה, או ממומבאי, או למקום כמו דובאי, אני כמעט משוכנע שהוא מרוויח כסף הרבה יותר טוב ממה שהוא היה עושה בבית, כמובן.
אחרת הם לא היו מגיעים לשם, אז אתם כמו הפיליפיניות פה, מה אנחנו מדברים.
לא, אבל אני חושב שאני אומר את זה בזהירות, כי חשוב מאוד, אני לא בהכרח אומר שמדובר בעבדים, אני כן מדובר
לא, עבדים, בוא נגיד, כן. שמי שבונה את, בקטר, את
זה משהו אחר, נכון.
את האצטדיונים לקראת המונדיאל, שזה בכלל לחלוטין. משהו לא. באמת מוטרף לחשוב על זה בכלל.
והרבים מהם גם מאבדים את חייהם.
מה זאת אומרת? אני לדעתי מדובר על, על, על אלפי או עשרות אלפי.
בקטר.
בארבע כן. שנים האחרונות, כן.
נכון,
אלפים. גם את הבורג' חליפה ואחרים, אני מניח, הכוח עבודה,
נכון,
לא פונק במיוחד.
ואחת הדוגמאות הכי טובות שראינו את הדבר הזה, זה היה למשל בקטע של נהגי מוניות. Mm-hmm. כמעט כל נהגי המוניות בדובאי הם זרים. רבים מהם הודים, ובדרגי הניהול, למשל במלון, אז אתה רואה שברמה של מנהלים, אז זה כבר, פה כן יש ערבים מקומיים. זה מעניין. זאת אומרת, יש את הדרג המנהלים הבינוני, בדרך כלל מישהו מקומי, אמירתי, או ממדינה ערבית אחרת, אבל בדרך כלל אמירתי, ומי שמתחתיו בדרג העובדים, בדרך כלל זה אנשים מזרים. אני לא יודע מה, הם רזידנס, אבל הם לא אזרחים מלאים,
כן.
וזה
הם,
מאוד...
הם לא, הם לא חלק, מה, הם אין להם מניות ב... במניות
הנפלאות. הם לא רואים את הכסף מה...
את הכסף הגדול. לא, הקטע הוא, קודם כל זה היפוך עם מגמה היסטורי מרתק. ברמה, אתה יודע...
כאילו גיאופוליטית.
כן, האנתרופולוגית, סוציולוגית, כי תחשוב על זה שהיינו מגיעים לניו יורק לפני 30-40 שנה, כל אחד בזמן שלו, אז נתקלנו, היו נהגי מוניות ישראלים גם, אבל... אתה יודע, זה היה הודים, זה עם הטורבנים וכל מיני...
כן, הסיקים.
דרים, כן. כן, כל מיני זרים מכל מיני סוגים, ואחרי שהתחיל האיחוד האירופי, אז למשל בלונדון, פתאום התחלפו...
פולנים?
בדיוק, זאת אומרת, התחלפו העובדים הזרים, נכון. שהיית רואה שעובדים בכביש ועם הווסטים והכל, שהיו עד אז, לא נעים להגיד, כהי אור בכל מיני...
כן.
מיני, זה, ואתה יודע, הגיעו מאסיה, הגיעו ממזרח אסיה, מכל מיני מקומות, פתאום הפועלים השחורים האלה נהיו הצ'כים והפולנים והסלובקים והסלובנים, ואני לא יודע.
בדיוק, ואני יכול, אני יכול גם להעיד למשל על מוסקבה, כי שם ראינו את זה באופן מאוד בולט גם כן.
כן.
למשל, גם בשוק של נהגי מוניות, רובם הגדול הם לא רוסים, לא רוסים סלאבים, אלא... אנשים מהרפובליקות של מרכז אסיה, או ברית המועצות לשעבר, טאג'יקים, אוזבקים, אזרים, כן. שבאים למוסקבה כדי להרוויח כסף ולעבוד, והם עושים את העבודות שהאזרח הרוסי הרגיל פשוט לא רוצה לעשות.
וזה אגב ש... חלק גדול מהמשבר של אנגליה, בעיקר אנגליה, לא כך בריטניה, אבל בעיקר אנגליה עם הברקסיט, שפתאום סתם, אין נהגי משאיות.
אין להם ידיים עובדות.
כן, 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 לא רק ידיים עובדות ספציפית, כי בגלל הטרנזקציות של הסחורות והכל, פתאום, גם אם התעלה פתוחה, גם אם היורו טאנל עובד, אין מי שינהג במשאיות האלה.
נכון.
אין להם רישיון, אין להם רישיון עבודה, לא יודע מה, אלפי, עשרות אלפי הנהגים
האלה. אלה חלק מההשלכות של המהלך הדבילי, אם תרשה לי.
כן, לגמרי.
של הברקסיט. עוד דבר ששמנו לב, אני משתף אותך פשוט עולות לי בראש.
לא, זה בסדר, שיחה סוציאטיבית לגמרי, ככה צריך.
זה העובדה שבדובאי, בייחוד האמירויות בכלל, ותכף ניגע להבדלים בין דובאי לאבו דאבי, כי זה מעניין, אבל בכל מקום בייחוד האמירויות, אתה לא יכול לברוח מהמצלמות. זאת אומרת, זה מתחיל מרמת המלון, שכל פינה במלון מרושתת במצלמות, אני מחזיר אותך ל-2010.
חזרת למוסקבה.
ולסוגיה.
בגרסת המדבר.
אני מחזיר אותך ל-2010 ולתקרית לסוגיה של חיסול מבחור.
כן, כן.
באותו מלון בדובאי, שגם שם הצליחו...
התניסאים, החביבים.
התניסאים במרכאות כפולות, מנסדורף וגליקשטיין.
בדיוק.
אז זה מאוד בולט בדובאי, לא רק במלונות, כל הרחובות מרושתים במצלמות. עכשיו, אני כתייר, אתה יודע, זה לא שאני... אני כתייר לא אין לי מה להסתיר, ואני לא, זה לא מפריע לי, אבל זה נכון שאתה חושב על זה, בעובדה שכל הזמן צריך לזכור, שברמת המדינה, או ברמת האזרחים, חשוב לזכור שכל הדבר המרתק הזה, והתמונה היפה הזאת, והנוחות הזאת לנו כתיירים, צריך לזכור שמדובר במדינה שהיא אוטוריטרית, זאת לא אוטוריטריה.
בוודאי, מה זאת אומרת?
זאת לא צפון קוריאה, אוקיי?
לא.
וזה גם לא סין, זה אפילו לא רוסיה.
לא, אבל... הם צריכים גם, הרי גם הצורת הבנייה וגם כל הפסיליטיס מבחינת נוחיות מכוונים לעיניים ולסליחה, ישבנים הערבים. זה ברור לגמרי.
נכון.
רק הערה לגבי העובדים, כל מיני דוקויים שיש פה, בכל מיני ערוצי היסטוריה למיניהם והכל, אז אתה רואה למשל, יש דוקו ספציפי על שדה התעופה של דובאי, ושם אתה ממש רואה איך שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה, זאת אומרת, הפקחים הם בריטים או אמריקאים, פקחי הטיסה. המנהלים של הפרויקטים הגדולים הם גם מערביים מכל מיני
סוגים. אירופאים, מערביים.
בדיוק, דרגי הביניים זה סעודים. למשל, או, 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 או משהו בסגנון הזה, זאת אומרת, יכולים לבוא אפילו ממפרציות אחרות, או מ, לא יודע מה, מסוריה או מלבנון. ואחר כך, למטה, זה לא ערבים, ולא
לא אמירתים, לא מקומיים.
לגמרי לא, הם לגמרי אסיאתים מכל מיני חורים נדחים.
נכון.
לא כל כך אפריקאים. לא שמתי לך
שם אפריקאים. לא, למרות שזה מעניין, כי זו נקודה מעניינת. אנחנו נתקלנו לא מעט ב... אני חושב, אנשים שהם מאגרים מאפריקה.
כן.
שגם עובדים ברמות שונות, למשל במלונות.
יכול להיות שזה משתנה גם.
נותני שירותים, כן. אני חושב שצריך להבין שאיחוד האמירויות בכלל, ודובאי בפרט, זה סוג הרגע של מגנט, שמושך אליו המון אנשים שרוצים...
הולכים בעקבות הכסף, זה ברור.
בוודאי, רוצים ליהנות מהצמיחה, ויש שם צמיחה מטורפת. עכשיו, עוד דבר ששמנו לב אליו, ואני אומר את זה כמי שטייל בהרבה מאוד מקומות בעולם, והתרשם ויודע לשים לב, אני חושב שרמת השירות היא מאוד מאוד גבוהה. זה בא לידי ביטוי במקומות שונים, זה לא רק במלון כמובן, ששם אפשר, זה גם ברחוב וגם במסעדות וגם בחנויות, והכל מאוד מאוד, זה, אתה קורא, יש אנשים שחשבו שזה אולי אפילו מצועצע או
פלסטיק,
מלאכותי,
בדיוק,
אבל זה קצת,
איך אמר הגשש, זכוכית מפלסטיק,
כן, אבל זה קצת, זה יותר מורכב מזה,
אני בטוח,
כי אני חושב שהם עושים מאמץ מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול, כמו שאתה אמרת, נכון, הם רוצים שאתה, בתום חוויה של שבוע, ארבעה ימים, שבוע, עשרה ימים, הם רוצים שאתה, כתייר, תסיים את השהייה שלך, ותגיד, אין לי ספק שלפה אני חוזר, היה לי פה נוח, היה לי פה מלון מצוין,
כן, טוב, תשמע, יש נהירה,
חוף ים נהדר,
מהרגע, מאותו רגע ש... דיברנו על זה בשיחה מקדימה, מאותו רגע שנחתמו אותם הסכמים, או שבעצם מה שהיה קודם נהפך לגלוי. כן, כי אנחנו יודעים שהיחסים האלה כבר נמשכים מימי רבין בעצם.
נכון, 30 שנה למעשה.
כן, בשקט. אז הנהירה לשם היא בעיניי קצת לפעמים גוחכת, אבל אני מדבר איתך, ואתה עשית את זה גם, כי הרבה מאוד אנשים נוסעים בשביל לראות את הפרארי, או את הבורג', או את המלונות, או ליהנות מזה. עכשיו, אני לא אגיד לא, אתה יודע, באופן קטגורי, אבל יש לי, אתה יודע, יש לי רשימה מספיק ארוכה של מקומות ואתרים בעולם שהייתי רוצה לראות קודם, זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני תקוע פה, ואתה יודע את זה. זה דיון אחר לגמרי. אבל זה מעניין. אגב, הגעתם לשם כישראלים או עם דרכונים זרים?
גם וגם. ואני חייב לומר, בהקשר הזה, ששאלו אותנו, תוך ידי אינטראקציה, מסעדות וזה, מאיפה אתם? וכמובן שאמרנו ישראלים.
אוקיי.
זאת אומרת, מאיפה אתם? לא מאיפה באתם, איפה אתם גרים כרגע, אלא מה הלאום שלכם. אמרנו ישראלים. וקיבלו אותנו מאוד מאוד יפה.
כן, זה נהיה טרנד, זה נראה שיש...
עכשיו, אני חושב...
השתדלות.
כן, אני, לא, צריך גם להבין שמדובר, שוב, במדינה, שהשליט אומר, אנחנו חתמנו על הסכמי שלום אל ישראל, עם ישראל, ומהרגע הזה, ישראל וישראלים, הם מתקבלים פה בברכה, ואנחנו לא עושים מזה שום סיפור, ואגב, זה יכול גם להתהפך, צריך לקחת בחשבון.
אז אני אגיד לך משהו בעניין הזה, אוף טופיק, אוקיי, אני לפני, אני חושב שדיברנו על זה, אבל אני אוהב להזכיר את זה, כי זאת חוויה באמת בדיוק לפני 40 שנה, ואנחנו מדברים על עכשיו 2022, זה היה ב-1981, חודש אחרי רצח סאדאת, אני נשלחתי מטעם ביטחון אל על, והשגרירויות וכל מיני דברים, לשליחות בקהיר. עכשיו, אתה מדבר על ההיפוך של המנהיגים, אנחנו באנו לשם עם דרכונים ישראלים, עם מטוסי אל על, דיברנו עברית בלי בלי להתבלבל בכלל, בלי לפחד משום דבר, נסענו ונהגנו בתוך קהיר בלי שום בעיה, ולנהוג בקהיר, מי שעושה את זה יודע לנהוג, והתחושה הייתה שהם רוצים בחברתך, הם שמחים שבאת, הם רוצים לדבר איתך, כמובן שאנחנו לא זיהינו את כל הזרמים של האחים המוסלמים, ושל אלה ואחד גורמים עוינים אחרים, אבל זה לא העניין, זאת אומרת, כל מי שמדבר על זה שאין שום סיכוי להסדר, ואין שום סיכוי לסכסוך, לסיום הסכסוך והכל, זה קשקוש מוחלט, כי זה מתהפך ככה, כערף עין, וגם אוסלו המושמץ והכל, אני זוכר את החוויה הראשונית של הסיורים המשותפים, לא שאני השתתף בסיור כזה, אבל חבר'ה שעשו את זה, בסוף 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 כל העממים האלה נורא נורא קרובים אחד לשני, זאת אומרת, אין באמת הבדל כל כך דרמטי, והאקלים הפוליטי משנה באופן דרמטי, הבעיה שלנו פה ש... בוא נגיד ככה, בניגוד למה שהיה במצרים, שחזרנו את כל זה, וזה שמול המחרציות, אין לנו שום סכסוך אמיתי,
נכון, נכון,
אז זה הרבה יותר קל.
אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד חשובה, משום שכשאתה מסתובב באיחוד האמירויות, ואומר לצעיר מקומי, שעובד שם בכלל לקרות מאיפה אתה, והוא מאוד מאוד מקבל אותך מאוד מאוד יפה, אתה דיברת על קהיר. קהיר זה לא תמיד כוח סימפטי לישראלים, יש עדיין...
אז היום, אנשים הסתובבו, אנשים הסתובבו חופשי.
גם היום, גם היום תיירים ישראלים יכולים ללכת למצרים, ואני מאוד רוצה לבקר בקהיר.
לא, לא, אני אומר, אבל זה השתנה, האקלים השתנה בגלל האקלים הפוליטי.
האקלים השתנה, ויש גם מטען עדיין מאוד כבד וכואב.
אני מסכים, אני מסכים.
ועם האמירויות, וגם על זה דיברנו.
נכון, אבל זה
כבר לא... כשהיינו שם, אתה יודע, זה, איך אומרים, טבולה רסה, זה דף חלק, אין, לא נלחמנו בהם.
אני מסכים, זה ברור לי לגמרי. בגלל זה אגב זה הצחיק אותי שדיברו על שלום. אתה עושה שלום ממי שהיית איתו במלחמה. כל השאר זה נורמליות, זה נורמליזציה פשוטה.
זה נכון, זה נכון. כי אין לנו את המרכיב של המטען הקשה הזה.
נכון, נכון.
שיש עם ירדן ושיש עם מצרים.
ירדן, אפילו ירדן, אתה יודע, הסכסוך עם ירדן הוא, אתה יודע, הם מעולם לא הרגישו בעלות מי יודע מה על הגדה המערבית. זאת אומרת, גם הסכסוך עם ירדן הוא סכסוך כמעט ולא קיים. אגב, גם הסכסוך עם לבנון הוא פיקציה.
לא, לא, אבל חשוב להפריד פה בין רמת המדינות הנהגות לבין רמת העם ורמה האנושית.
אני מסכים. טוב, ירדן היא ברומה פלסטינית, ככה
ש... בדיוק, ולכן זה סיפור מורכב.
נכון, אוקיי. אז אתה אומר, אין בעיה מבחינת הישראלים, זה מאוד מעניין מבחינת הקדמה והאקסטרווגנזה של הבנייה, של הפסיליטי, של המלונות. אגב, זה לא זול כמו שפעם אמרו, אם אני...
אני לא יודע, אני לא כל כך יודע מי אמר שזה זול.
לא, לא, בעבר דיברו על זה שאתה יכול לחיות באיזה סוויטה מפוארת בקומה המאה, ברבע מחיר ממה שאתה משלם בהילטון בתל אביב.
לא, זה לא ככה, דובאי, איחוד האמירויות בכלל, זה לא יעד זול.
כן.
זאת אומרת, אתה אולי יכול למצוא פה ושם איזשהם מבצעים כקבוצה או זה, אבל להישאר במלונות טובים, אם אתה רוצה להישאר במלונות טובים, עם פסיליטיז טובים, ועם, אתה יודע, ולבקר בכל המקומות שצריך לבקר בהם וכדאי לראות.
האקווריומים וכל הדברים האלה.
זה לא זול, צריך לקחת את זה בחשבון, אבל אני חושב ש... אבל שוב, אני חושב שזה, אני חושב שעבורנו כישראלים, זה חוויה מרתקת, ואני, למרות שאני מבין את אלה שאומרים שיש בזה משהו מלאכותי, מצועצע, זה נכון ברמה מסוימת, אבל אני חושב שזה לא גובר על יצר הסקרנות הטובה והבריאה שלנו כישראלים לראות מקום כזה. ולחוץ שזה שאתה יכול לטייל במקום כזה, ולהרגיש שאתה מתקבל בברכה. אגב, זה נכון היום גם במדינות אחרות, אפילו מרוקו כמובן, שגם איתם יש לנו כבר הסכם שלום, למרות שאיתם גם קודם יכולת לבקר.
מרוקו בסיפור של די הרבה שנים, בעיקר בקבוצות, זאת אומרת, אתה לא יכול ככה, מרוקו נדמה לי שעדיין אין מעבר חופשי של ישראלים בודדים או משפחה סתם ככה עולה על מטוס ונוחתת שם, יכול להיות שזה אפשרי טכנית, אבל נדמה לי שזה הכל עובד במשהו מאורגן יותר. טוב, נעשה פסקה קצרה ונעבור אחר כך את הגבול המאוד קרוב בין מפרצית אחת לאחרת, עוד רגע. אוקיי, התרווחנו טיפה וחזרנו, ואני רק אגיד שבטיול הזה, בחופשה הזאת, חילקתם אותה בין שתי מפרציות שונות, התחלתם באבו דאבי, בדובאי.
לא, התחלנו בדובאי.
כן, אז שדה תעופה, ההאב הגדול הוא דובאי, אם אני...
נכון, נכון, שדה תעופה.
אגב, זה עוד משהו שהם פיתחו באופן דרמטי, עוד לפני הפיתוח הגדול האחר, הם הפכו את ה... באופן מודע לחלוטין, הם הפכו את דובאי, בנו שדה תעופה ענק, עצום, אולי הגדול בעולם, בשביל שהוא יהיה ההאב בין מזרח למערב.
נכון, וזה הצליח להם, כי אני חושב שהיום דובאי, אין לי את הנתונים המדויקים, אבל לפי מה שאני יודע וזוכר, זה באמת היום אחד משדות התעופה, מבחינת נפח תנועה ופעילות, אחד הגדולים בעולם, ובאמת הצליחו להפוך את זה לנקודה, להאב מאוד מאוד משמעותי, של קונקשנים בין מזרח למערב.
כן, ושתי החברות, וזה מדהים, כי זה מתחבר למה שעשו הטורקים, עם איסטנבול. נכון. ושתי החברות האלה, אמירייטס וטורקיש איירליינס, הם בעצם הקריירס המצליחים והענפים ביותר מבחינת היכולת שלך להשתמש בהם בשביל להגיע מכל נקודה לכל נקודה אחרת בגלובוס.
כן, משום שהן יוצאות מאותה, פשוט החברות האלה כמובן יוצאות, גם כמובן מאיסטנבול וגם מדובאי, אתה יודע, לכל העולם.
כן, 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 זהו, וגם מקצר מאוד את הדרך, זאת אומרת, כמובן שאצלנו ברגע שאתה יכול לטוס מעל המפרץ, הדרך מתקצרת והמחיר יורד וכן הלאה. כן, אוקיי, אז אחרי... נניח, 5-6 ימים בדובאי, עברתם לאבו דאבי, אז בוא נחזור רגע להיסטוריה של איחוד האמירויות. מה בעצם הסיפור הזה של איזה אמירויות, ולמה דווקא אמירויות ולא נסיכויות, או זאת אומרת, מי כמה זמן זה קיים, ומה האיחוד של זה?
אז איחוד האמירויות היא בעצם סוג של איחוד של 7 אמירויות, שבעצם הפכו למדינה אחת ריבונית עצמאית ב-1971, בדיוק השנה הם חגגו 50 שנות עצמאות. איחוד האמירויות, חוץ מדובאי ואבו דאבי, שאלה בעצם שתי הערים האמירויות הכי מפורסמות, יש עוד 5 אמירויות הרבה יותר קטנות וגם פחות מוכרות ולמעשה פחות חשובות. והם בעצם מה שהופך את האיחוד הזה למה שנקרא איחוד האמירויות.
ומה שמאוד אז אומרים אז בעצם יש זה ישות מדינתית אחת, איחוד האמירויות. עכשיו בשביל לעבור מדובאי לאבו דאבי זה ממש לטוס, זה לנסוע, זה
מה... לא, דובאי, אנחנו, המרחק הוא לא גדול, המרחק בין דובאי לאבו דאבי הוא בערך 120-130 קילומטר.
אוקיי, זה
נסיעה תשובה. אז אתה יכול לנסוע ברכב, זה לוקח...
שכרתם רכב שם או ש...
לא, זה מקובל, חלק עושים את זה, אנחנו בחרנו שלא לעשות את זה.
אוקיי.
הנסיעה, גם מה שמעניין, שבגלל שהכבישים כל כך נוחים ורחבים, יש גם המהירות המותרת היא מאוד גבוהה, בחלק מהכבישים זה 140, מהירות מותרת, מקסימלית.
אז count me in, לא בפרארי, אבל במכונית נורמלית.
כן, כן,
אגב, הנה, אני נכנסתי הרגע לפיקיפדיה, אז אני אגיד שזה דובאי, אבו דאבי, שרג'ה, אג'מן, ראס אל חימה, פוג'ירה ואומל קיווין.
נכון, ואתה רואה שהאחרות, כמובן, האחרות הרבה פחות מפורסמות, ולא סתם. זאת אומרת, אבו דאבי ודובאי, אבו דאבי כמובן הבירה של איחוד האמירויות, אז היא נמצאת איך שעה וחצי נסיעה דרומית מערבית לאורך החוף מדובאי, גם הנסיעה עצמה גם הייתה חוויה, כי אתה...
זה לאורך החוף או שזה בתוך המדבר?
אתה לא נוסע על הים, אבל לא רחוק, וזה דרך טובה לראות את הפיתוח של ה...
אבל בגדול זה מדבר, זאת אומרת, זה...
כן, בגדול זה מדבר.
זה לא שיש איזה משהו ירוק.
לא, בגדול זה צהוב ומדברים, אבל יש לאורך הדרך, יש עיירות קטנות, וכמובן מסגדים בכל מקום בולטים, צריכים גבוהים מאוד.
כן.
ואתה רואה בנסיעה את הפיתוח התשתיות ואת הכבישים, אתה רואה עוד דבר שמאוד בולט זה את הפיתוח בכל מקום, כל הזמן עבודות, כל הזמן בונים עוד כבישים ובונים עוד קשרים ובונים עוד בניינים גבוהים, זאת אומרת, מדינה שנמצאת בתהליך מתמיד של פיתוח.
למה לא? יש כסף ויש למי לשלם אותו, אז...
נכון, יש כסף ועוד, זה מאוד בולט שהם רוצים לעשות בו שימוש כדי להפוך את המקום הזה למשהו שהוא ממש, אתה יודע, פאר. פאר ואטרקטיבי להרבה זרים, והגענו לאבו דאבי, ואבו דאבי היא שונה מדובאי. דובאי היא, זאת לא הגדרה לגמרי נכונה, משום שהם שתיהם ליד הים, אבל אם תרצה, סוג של ירושלים ותל אביב. אבו דאבי, שדובאי היא כמובן סוג של תל אביב נקרא לזה.
אוקיי. זאת אומרת, דובאי זה המגדלים הגבוהים.
זה מגדלים גבוהים, וזה מלא מלא אטרקציות, וכל התיירים מתרכזים.
הפנים לתיירות ולמערב.
מאוד, מאוד. דיברנו על זה, זה בא לידי ביטוי בהרבה רמות, בהרבה צורות. אתה מגיע לאבו דאבי, אבו דאבי קודם כל קטנה יותר, היא גם מבחינת אוכלוסייה קטנה יותר, זאת הבירה, אז יש לה קצת ניחוח רשמי יותר, היא דתית יותר, אבו דאבי, וזה בולט גם ברחובות.
האי הזה, האי המלאכותי עם הכפות מרים האלה, זה...
זה לא, זה...
זה אבו דאבי, נכון?
לא, לא, זה בדובאי.
אה, זה בדובאי.
כן, זה האי הדקל.
כן.
היינו שם, זה דבר מדהים, זה מלאכותי לגמרי, זה פשוט...
אגב, הבנתי, אני ראיתי כמה תוכניות שזה קצת שוקע, שזה לא ממש מחזיק מה... שהים שוטף את זה, שלא הצליחו לבנות ממש, לא יודע.
אני לא ראיתי דבר כזה, אבל אני ראיתי את זה מגבוה בעין, וזה מטורף לראות מה שהם עשו שם.
כן.
אז, אבל זה דובאי. כן. אבו דאבי, היא מתנהלת בקצב אחר. אמרתי, היא דתית יותר, אתה רואה את זה יותר ברחובות, אתה רואה הרבה יותר אנשים. אם בדובאי ראינו הרבה יותר אנשים מקומיות שהן אפילו בלי כיסוי ראש ומאופרות, והאווירה קצת יותר משוחררת.
מודרניות.
כן, מודרנית. באבו דאבי יש יותר... הקפדה על הדברים האלה, ראינו שם הרבה מאוד נשים מחוסות לחלוטין, רק העיניים גלויות.
אבל זה לא משהו של המדינה, זאת אומרת, זה משהו יותר שבטי, אני מניח.
זו שאלה טובה, אני באמת לא יודע, אבל זה מאוד...
אם יש אחרות, אז המדינה, זה לא כמו ערב הסעודית.
אבל לא, זה לא מגיע לערב הסעודית, אבל זה משהו באמצע. אבל זה מאוד בלט, בלט לנו בעין. אבל היא גם מאוד מאוד, מאוד מאוד מפותחת. וגם אותה מאוד מפתחים, יש שם למשל, אנחנו ביקרנו שם בשלוחה של מוזיאון הלוברה, שזה גם פרויקט בסדר גודל מאוד גדול, השקיעו שם, אתה יודע, הון עתק.
אלה לא מספרים שאנחנו מכירים, אני מניח, זאת אומרת, זה בכלל לא משהו ש...
כן, זה קשה להבין את ה... ביקרנו שם באחת האטרקציות הגדולות של העיר, זה המסגד... מסגד הגדול, שזה גם, זה מסגד חדש, שנבנה לא מזמן הושלמה בנייתו, או כמה, 10 שנים אחורה אולי. קודם כל, זה דבר יפה יפה מבחינת ארכיטקטונית, ומבחינת העיצובים, ומבחינת הפאר, ואתה רואה, כל היום נכנסים שם מבקרים, זאת אומרת, נון-סטופ, זה יד מאוד מאוד אטרקטיבי. וזה מעניין לנו לראות, לי זה היה מאוד מעניין לראות. היינו שם, ביקרנו שם גם בקסר אל וואטן, שזה מה שנקרא ארמון האומה, זה הארמון הנשיאותי של, של, של אבו דאבי. אתה אומר ארמון נשיאותי, אז מה זה? זה ארמון שבו השליט חי. אז לא, זה לא שאיפה שהשליט חי, זה רק הארמון, מה זה ארמון? טובי, זה מרחב ענקי מפואר, עם בניינים מטורפים, עם זהב בפנים, עם עיצובים, עם נברשות ענק, ושם רק מארחים משלחות.
זהו, מה זה מסתכל להגיד, זה ארמון האירוח. זה הקינג דיוויד שלהם.
אבל זו דוגמה, קודם כל מאוד התרשמנו מה, אתה יודע, מהבנייה ומהפאר, אבל מצד שני זה גם דוגמה לתחושה היא ש... אין מה לעשות עם הכסף.
או, זה בדיוק מה שאתה להגיד. זאת אומרת...
אין מה לעשות. אז בוא נבנה ארמון מטורף.
כן, כמו כל מיני קבלנים פה ש... שבונים 80 מפלסים לביל הפרטי, ומחזיקים, מחזיקים במוסך 7 מכוניות, כאשר, אתה יודע, הנהג לוקח אותם עם איזה BMW שהם כן, לא יודעים איך לנהוג.
אז אתה שואל את עצמך, אז למה הם עושים את זה? והתשובה היא...
כי הם יכולים.
כי הם יכולים, ב' כי יש להם, וג' אני חושב שזה קצת מעבר, זה משום ששוב, אני חושב שמאוד מאוד חשוב לאנשים האלה, לשליטים של המדינה הזאת, וצריך להבין גם שלכל אמירות, זאת אומרת לדובאי יש שליט משלה, ולאבו דאבי יש שליט משלה.
זאת אומרת המבנה השבטי הקלאסי כן, נשאר כן, באיזושהי דרך.
כן, כן, ולכל מנהיג כזה, או קבוצה, משפחה ששולטת במקום הזה, זה, לא יודע, אולי זה סוג, סוג של תחרות מטורפת למי יש יותר גדול, אבל חשוב להם להראות, להראות למערב, להראות שהם מתקדמים, להראות, אתה יודע, אבל זה מעבר, זה מעבר לארכיטקטורה.
כן, ברור לי לגמרי. ברור לגמרי. עוד משהו שקצת העסיק אותנו פה, אפרופו מה שהזכרת קודם, הפעילויות הלא פורמליות של אנחנו לא היחידים שבטח פעלנו שם, וזה גם עיר מקלט, אני יודע שהסיפור פה עם בשארה, שהוא גם נסע לקטר, יש את התנועה הזאת של ערי מקלט, מי מארח את מי, מי נותן חסות למי, וכן הלאה. הרי כמו שאמרת בעצמך, אלה לא דמוקרטיות, זה לא דמוקרטיה מערבית שאנחנו יכולים להשוות אותה למשהו שאנחנו מכירים.
זה לא דמוקרטיה בכלל.
יפה, עכשיו, זה מורגש? זאת אומרת, אתה מרגיש חוץ מהמצלמות שאתה יודע שנמצאות בכל מקום, אתה מבחין בבלשים, בכל מיני מוחברתים כאלה שמסתכלים עליך, שעוקבים אחריך?
לא, בדיוק, ואת זה צריך להבין. זה לא דמשק של 1970, לא מסתובבים לך...
או מוסקבה של היום, נו.
לא, גם במוסקבה של היום, אני אומר לך...
כן, אני ידעתי שישר תגן על
זכיית חמדה שלך. לא, אתה, כתייר, כשאתה מסתובב בעיר, אתה לא מרגיש שום...
זה כל כך גדול שאני מניח ש...
איום, או זה, וגם באיחוד האמירויות, זה דבר ששמנו לב אליו, אני אמרתי את זה גם לאשתי כשהסתובבנו שם, אתה יודע מה לא ראיתי כמעט בכלל, בוודאי לא בעיר, בכלל. משטרה, שום משטרה. מצד שני, אתה אומר, למה צריך משטרה שכל סנטימטר מצולם?
זאת אומרת... נכון, אבל מצד שני, הרבה פעמים, אתה יודע,
שמירה על הסדר.
לא, המשטרה, משטרות פיקוח, או
תנועה. או קהילתיות, קהילתי.
זאת אומרת, בדיוק, אז הם כאילו, כמו הפקחים פה, נותנים לך תחושה, אתה אומר, יש איזה ניידת, גם אם אין לה סמכות, גם אם היא לא מסתכלת עליך, אתה מרגיש שאם קורה משהו, יש מי שיתערב. זאת אומרת, זה לא בהכרח שהמשטרה באה, אתה יודע, לעצור אותך או משהו. אז זה מעניין. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש משהו שהוא אמיתי בכל הסיפור הזה, מעבר לכל מה שדיברנו עד עכשיו. זאת אומרת, יש... הם בונים מסורת, או שיש להם איזה מסורת, חוץ מהמסורת המדברית, שאתה יודע, הבזים והגמלים והסוסים.
והצייד,
או שאתה יודע מה הם עושים שם.
אני חושב שזו מדינה, וזה חשוב להבין את זה, זו מדינה שנמצאת בתהליך של סוג של הגדרה מחודשת, והם נמצאים בשלב של סוג של טרנספורמציה מאוד מאוד משמעותית, גם של הגדרה עצמית. חלק מהתהליך הזה, וחלק מהתהליך הזה הוא בדיוק מה שאנחנו רואים כרגע. זאת אומרת, ואחד האמצעים הכי חזקים בשבילם, להגדרה העצמית הזאת, זה השקעה, פאר וכסף. זה חלק חשוב.
אז בעצם הם בונים עכשיו את הנרטיב שלהם. זה לא שיש איזשהו נרטיב עם, לא יודע, 100 שנה או 100 שנים אחורה. זה יותר ליצור סוג של תרבות חדשה כמעט אינסטנט.
זה ליצור בראייתם סוג של יש מאין. אנחנו פה מרימים באמצע המדבר המטורף הזה, אנחנו מרימים פה דבר שהוא מטורף. עכשיו מי שגם, וצריך גם להבין שמי שעושה את זה גם כן, וגם כן בממדים אפילו יותר גדולים, זו סעודיה. כמובן שסעודיה זה סיפור אחר, כי כן, מדינה עם, 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 עם...
שאלה גדולה לאן הלכו הסעודים עם השלטון הצעיר, המאוד פרו-מערבי הזה, אבל מצד שני מאוד אכזר ו...
מאוד אכזר, ואני מזכיר את השם חשוקג'י, שחשוב שכולם יזכרו מה קרה.
כן, 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 על זה דיברתי בדיוק. בסדר, יאיר, תשמע, זה תודה שלקחת אותנו, אתה יודע, יד ביד קצת, אתה יודע, להיזכר בטיול שאני מניח שאתה עדיין תחת הרשמים שלו. אתה, אישה, הילדים. אגב, זה באמת מתאים ו... מה שנקרא children friendly, או ש...
מאוד, מאוד ידידותי, יש גם המון המון אטרקציות שנוחות, מתאימות ועודות על ילדים.
כן.
אני חייב להגיד עוד משהו אחד, ברמה של התחושה האישית שדיברנו, גם כי אנחנו טיילנו גם בערב וגם בשעות לא הכי מרכזיות של היום. לרגע אחד לא חשנו חוסר ביטחון אישי, חשש כלשהו, אתה יודע, בעיר כזאת, אתה יודע, פשיעה, אולי זה קיים, אנחנו לחלוטין לא הרגשנו את זה.
זה קיים בכל מקום, אבל אני מניח ש...
אני חושב שגם זה, בדיוק, בדיוק. אני חושב שהם עושים הרבה מאוד כדי שאתה לא תרגיש את זה.
ברור, ברור לגמרי. תשמע, זה מרתק, זה קצת שונה מהשיחות שעשינו עד עכשיו, שזה מצוין לערוץ החוץ המתפתח. אתה יודע, אתה כבר מכסה לי חצי עולם, תמשיך לבחור יעדים, אתה יודע, מעניינים ושונים מהשגרה, ואני אספר לך קצת על ישראל מדי פעם, אבל... אתה בטח כבר שכחת.
ספר לי משהו שאני לא יודע על ישראל.
תשמע, זה כל כך הרבה שנים שאני בטוח שיש שתיים, שלושה דברים כאלה. אני לא יודע הכל. על הכיפק, יופי, אז תודה בינתיים, ואני מקווה שהסתגלתם בקלות למזג אוויר החורפי שחיכה לכם בדרך חזרה.
בקלות, בקלות.
טוב מאוד, וטוב, נו, אתה בוגר מוסקבה.
בוגר מוסקבה, אתה יודע.
לא נשכח את זה לרגע. על הכיפק. טוב, אז בשמחות, ואני מניח שבפעם הבאה שוב נראה מה קורה עם הרוסים והאוקראינים, אתה יודע.
השתמע.
ידידינו משפר הימים.
תודה רבה, תודה.
ביי, להתראות.
ביי.
ולרגל ההתפרצות הצפויה אולי, אבל עדיין קצת מפחידה של הקורונה בגרסת האומיקרון שלה, אנחנו חוזרים לגבע כרעוז ולפינת הדאטה והנתונים, והוא, לא נעים לי להגיד, נדמה לי שהוא מוצף בנתונים. הלא כך, גבע, מעניינים.
כן, לא חסר מספרים, אם כי הפעם בסדרי גודל קצת שונים, אז צריך להוסיף אפס ועוד אפס.
כן, בדיוק, האפסים מצטברים.
כן, כמו בחיים.
כן, לא, טוב, אתה יודע, בחיים יש לזה משמעויות אחרות, בהיכרותנו את הסביבות שלנו, הרבה אפסים מסביב, אבל אתה יודע, זה מתחיל להתקרב, אתה יודע, לא תקבע ברמה, בפן האישי, אבל המעגלים הולכים ומצטמצמים סביבנו, סביב כל מי שאני מכיר, זאת אומרת, עם כל בית אב שאתה מדבר איתו, או כל איש שאתה מדבר איתו, או כל אישה שאתה מדבר איתו, זה פתאום כן, כן, פה הדודה, פה האח, פה הבן דוד, פה החברים הקרובים, פה שני בני הזוג, פה רק אחד והשני לא, וכל מיני דברים משונים כאלה. אז זה ממש כבר בכל מקום, או שאני טועה.
זאת רק ההתחלה.
אוקיי, אתה בסדר, תודה, תודה שהודעת אותי. בסדר. אוקיי, עכשיו בוא, בפעם הקודמת אמרת ש... כשהתייעצנו אם יש חדש, אז אמרת כן, האומיקרון הזה נראה קצת מדאיג, תן לי יומיים שלושה, ואז אמרת כן, זה באמת מדאיג, אבל אני לא בטוח שלא אתה, ואתה כמובן רק הפרשן של המספרים, אני לא בטוח שכולם ראו את הגל האדיר הזה מגיע.
כשהתחלנו, אני חוזר אחורה כמה שבועות, כן. באמת השיחה הראשונה שלנו בנושא הייתה ממש יום לאחר פרסום
נכון, דרום אפריקה.
המידע הראשוני. כן, אז כשהנתונים הגיעו מדרום אפריקה, אנשים הסתכלו עליהם בעין ככה מפוקפקת, כי זאת לא מדינה שבהכרח ידועה באיסוף נתונים אמין, אם כי התברר שהנתונים היו די אמינים משם, וגם האיכות של הידע הרפואי שם היא גבוהה מאוד, ולכן נתנו עוד כמה ימים, שבוע, שבועיים, כדי לראות נתונים ממדינות נוספות, כשהם התחילו להגיע מדנמרק, מבריטניה, אז כבר היה די ברור שהנתונים הם אמינים גם מדרום אפריקה, והמספרים הם מה שהם, והעובדות המדעיות שהתחילו להגיע לפני ככה שבועיים, מעבדות בקיימבריץ', מעבדות אחרות, נתנו את התשובות שמסבירות את הרקע המדעי למספרים האלה, ומשם והלאה הדרך לאן שהגענו אליו, ולאן שנגיע בשבועות הקרובים, היא פחות או יותר בלתי נמנעת.
עכשיו מה בעצם הסיפור? הסיפור הוא שהווריאנט הזה פשוט מתפשט הרבה יותר מהר ומדביק הרבה יותר אנשים? זה המאפיין העיקרי שלו?
כן, יש מחלוקת קלה עדיין בקרב החוקרים מהו קצב ההדבקה שלו, עד כמה הוא מהיר יותר בהשוואה לדלטה, כי יש פה שני סעיפים שונים שצריך להסתכל עליהם, אחד כמה הוא באמת מדבק יותר, כמה אתה אדם חולה כמה אנשים בממוצע אתה מדביק, והשני הוא מה טווח ההדבקה, הזמן שבו לוקח לך להיות מאומת, אם לדוגמה נגיד בדלטה, מרגע שהחשיפה הזמן הממוצע היה נגיד 4 ימים או 5 ימים, יש הערכות שבאומיקרון הוא 2 ימים או 2.5 ימים, ואז מחזור ההדבקה הוא הרבה יותר מהיר, זאת אומרת
לא, לא, רגע, once נדבקת, לא, אני חייב להבין את המשמעות של מה שאמרת עכשיו, כי הרי זה go no go, זה 1 או 0, זאת אומרת, ברגע שנדבקת, נדבקת, אתה לא יכול למנוע את זה בדיעבד, אז מה המשמעות של יומיים או ארבעה, זה רק לחשיפה עצמה, לתחילת הסימפטומים?
המשמעות היא מבחינה מספרית של מה קצב הגדילה של האומיקרון, זה מה שאנחנו מנסים לחשב. מרגיל, יש לך חולה אחד, כמה זמן ייקח עד שיהיה לך 100 חולים. כן, כן, או מיליון חולים, שזה כן. שם אנחנו מגיעים. באומיקרון הקצב הזה הוא מאוד 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 גבוה, אנחנו זוכים את העלייה המעריכית. עכשיו, זה נובע גם מהעובדה שזמן הדגירה כנראה הוא יותר קצר, זאת אומרת, מרגע שנחשפת...
זאת אומרת, זה הסימפטומים בעצם, זה מתי הוא מתחיל לבוא לידי ביטוי בצורה של מחלה, ולא בצורה של משהו שדוגר.
מתי יוצא מאומת בבדיקת PCR? זה אנחנו לא מדברים על סימפטומים, אלא בדיקות, אלא מאומתים.
אז רגע, אז רגע, אז פה, אני נראה לי שצריך לחזור טיפה למקורות, כי אתה יודע, מתחילים לדבר בסביבות יותר ויותר קרובות על עם מי נפגשת ומתי נפגשת וכמה זמן עבר מאז והכל. אם נניח, אני יושב איתך היום על כוס קפה, ואתה מגלה מחר בבוקר שאתה מאומת, ואתה חושד שנדבקת ממישהו שהדביק אותך שעתיים לפני שאני ישבתי איתך. אם אני עושה מחר בדיקה, גם אם נדבקתי, אני לא אראה שם תוצאה. ואם אני עושה בעוד יומיים, אולי אני אתחיל לראות תוצאה, נכון? זאת אומרת, אני פה צודק, בניגוד לדדלה, שהייתי צריך לחכות ארבעה ימים, נניח.
אני לא יודע להגיד לך בדיוק לפי
שעות. לא, 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 אבל זה, עזוב את המספרים, אני מדבר עכשיו על העיקרון.
מדברים כרגע, המומחים שאני התייעצתי איתם כשהייתה לי חשיפה, אמרו 48 שעות, זה הזמן המינימלי ללכת לעשות בדיקת PCR מחשיפה. עדיף אפילו למשוך לכיוון יומיים וחצי.
Okay.
זה הסטנדרט. כרגע, שוב, זה הערכות ראשוניות, לא פה מדובר פה במשהו מוצק, אלא נתונים ראשונים למחקרים במעבדות. התוצאה היא, שוב, גם האומיקרון מדביק יותר, אני לא יודע להגיד לך, או אף אחד לא יגיד לך אם זה פי 2 או פי 3 או פי 1.5, או מדביק יותר, וגם הוא מדביק יותר מהר, ולכן הזינוק, העלייה במספרים היא כל כך מהירה, השילוב של שניהם ביחס כזה או אחר. מרגע שיש חולה אחד עד שאתה מגיע למיליון חולים, הטווח הרבה יותר קצר מאשר בדלתא מחולה אחד עד למיליון חולים, זה הכל הרבה יותר מהיר, כשרואים את זה בגרפים, מסתכלים בגרפים באנגליה, בישראל עכשיו, בדנמרק, פשוט רואים את הזינוק בגרף חד, קו חד מאוד, עלייה מאוד מאוד מהירה, שנובע גם מיכולת ההדבקה הטובה יותר, וגם מהזמן הקצר יותר שלוקח לו להביא אותך לידי מאומתות בבדיקה וסימפטומים, שזה נובע לפי הערכות מהדרך שבה הוא מתפשט בגוף. הוא מתפשט יותר בדרכי הנשימה העליונות, יותר באזור האף וחלל הפה, זאת אומרת, טוב לו שם, הוא מבסוט שם, נכנס שם לתאים, מתרבה מהר מאוד, ולכן קוראים לך למחלה, שמצד אחד זה שוב גורם לזינוק החד והמהיר הזה מאוד בעלייה, במספרים, מצד שני, וזו הבשורה הטובה, שוב, לפי מה שאנחנו יודעים כרגע מהמחקרים, זה מצמצם באופן די משמעותי את החדירה שלו לריאות. זאת אומרת, הוא לא חודר לריאות
בצורה משמעותית. הוא נשאר יותר בחלקים היותר קרובים...
נכון,
לחלק החיצוני של הגוף.
לא חיצוני, אבל לא
ברור. לא, יש הבדל בין גרון לריאות.
בדיוק. ולכן אנחנו רואים כרגע הרבה פחות מונשמים, הרבה פחות אנשים שמגיעים למצב קריטי.
אולי זה בגלל שחלק גדול מהאוכלוסייה או החלים או מחוסן הרבה, מסוים מחוסן היטב?
זה גם וגם. אני רואה, גם וגם. גם כמובן יותר מחוסנים ומחלימים לעומת דלתא, אבל גם שוב רואים במחקרים במעבדות, לא על אנשים אמיתיים, רואים את זה על תאי אדם וכו, שהוא פחות נדבק לריאות, וגם יש לנו כבר מספיק דיווחים מבתי חולים, זאת אומרת רופאים שמדווחים, שהם רואים תסמינים שונים אצל המאושפזים שמגיעים גם אצל לא מחוסנים, לכן זה לא רק החיסון, אתה רואה גם אצל הלא מחוסנים, תסמינים שונים ביחס לדלתא.
רואים את זה גם בעלייה המתונה באופן דרמטי, במספר המאושפזים והחולים קשה והנפטרים שלא נדע ביחס לגלים קודמים, למרות שהמספרים של המאומתים קפצו לשמיים. זאת אומרת, פה הגרף השתתח לגמרי, אם אני קורא אותו נכון.
כן, אבל זה מה שנאמר מוקדם לחגוג.
לא, לא, מי חוגג? איפה חוגג?
במספרים, זה נכון, אבל במספרים גדולים, כשנגיע למיליון
בסדר, זה ברור, אבל
אני אומר... עדיין תהיה נגזרת.
הכל בסדר, אבל אם היינו במיליון לפני שנה, מה שנקרא כעת חיה, אז זה היה קטסטרופה אמיתית.
נכון, מצבנו טוב בהרבה מהשעה לפני שנה, יש עדיין הרבה חששות, הרבה מה לדאוג, אבל עושה רושם שוב שבחלק שהיה אצל דלתא כל כך משמעותי, אפילו יותר מאשר אלפא של האנשים שהגיעו למצב קריטי, הקושי הזה לנשום, שהוביל למוות במקרים רבים, נוכח הרבה פחות אצל האומיקרון. זה אנחנו כבר, לא אגיד בדאות, אבל רואים בנתונים די ברורים בשבועות האחרונים, בשבועיים שלושה האחרונים.
אוקיי, והצצתי, ככה עברתי ליד הטלוויזיה בערב, אנחנו כבר יודעים שאני לא יושב ועוקב אחרי הרד נירים למיניהם, אבל מה שכן ראיתי שם זה שיש עדיין רואים דיפרנציאציה דרמטית בין, גם בגילאים, זאת אומרת, מחוסנים בשלושה חיסונים, גם בגילאי 60 פלוס, אבל בוודאי לאורך כל הקו, הסימפטומים שלהם במשך הזמן של המחלה והיציאה ממנה, במצב הרבה יותר טוב מאשר אלה שלא מחוסנים, זאת אומרת, זה לא השתנה. המחוסנים במצב יותר טוב גם בתקופת האומיקרון, אני מבין נכון.
כן, אני רוצה לחלק את זה לשני נושאים שונים. אחד שצריך להבין, ואין לנו מספיק נתונים עליו, כי פשוט אין בישראל וגם בעולם, אבל יש הערכות ששמעתי מכמה וכמה אנשים בשטח ורופאים, שקודם כל גם דלתא עדיין איתנו. זאת אומרת, נכון שהאומיקרון מתפשט, אבל דלתא עדיין מסתובב, ואצלו חלק מהחולים הקשים, חלק לא מבוטל מהחולים הקשים שאנחנו רואים, הם נדבקו בדלתא.
יש דבר כזה דאבל דיפינג? זאת אומרת, יכול להיות מישהו שחטף גם את האומיקרון וגם את הדלתא במקביל? זה תיאורטית,
זה ייתכן? זה יכול להיות תיאורטית, אבל זה מאוד נדיר, אבל זה לא המקרה, פשוט אנשים נדבקים גם בדלתא.
לא, אבל הבנתי שיש מקרים של שפעת וקורונה במקביל.
כן, אבל זה, בוא נגיד, מבחינה רפואית זה זוטרי. מה שהמשמעותי הוא שחלק לא יודע אם זה 20 או 30 אחוז, הוא קשה לדעת, אבל נדבקים כרגע הם עדיין בדלתא, וחלק גדול מהקשים, החולים הקשים, אני לא יודע להגיד כמה, כי אין את הנתון, הם עדיין בדלתא. זה דבר אחד שצריך לזכור. ודבר שני שצריך לזכור, שיש פה דיפרנציאציה מאוד משמעותית בגילאים, בחולים הקשים, כי משרד הבריאות מחלק את זה ל-60 פלוס. זה חלוקה שרירותית שקבעו, אבל יש הבדל דרמטי אם אתה בין 62 עם שלושה חיסונים, או בוסטר רביעי משלקח ונדבקת, לבין אם אתה בין 85. כי אנשים בני 85, החיסון שלהם לפעמים מאוד מאוד חלשה כבר, וחולים במחלות רקע לא אחת ולא שתיים ולא שלוש.
כן, הגוף יותר חלש בכל מקרה, מה לעשות?
כן, ושוב, יש להם בדרך כלל מחלות רקע מסוימות והרבה תרופות שהם לוקחים, ובן אדם שהוא קשיש, ממש 85, 90, שיש לו גם קורונה, אפילו אם הוא יתחסן, אפילו אם זה אומיקרון, יכול להיות שמצבו יהיה לא טוב.
אני מבין. אני מבין, עכשיו אמרת ש the good is yet to come, זאת אומרת, אתה אומר, המספרים שאנחנו רואים היום, שוב, לפי הטבלות המעריכיות זה די ברור, זאת אומרת, אם אנחנו תוך שבוע הגענו ל-10,000 ביום, גם תלוי בכמות הבדיקות כמובן והכל, אבל מה, כאילו, איפה תהיה הספיקה, לא של בתי החולים, של המספרים עצמם, זאת אומרת, הרי זה לא יגדל לנצח, כי יש הרי אלה שכבר הומתו או נשללו, יש כאלה שכבר נמצאים בשלבי החלמה, ועל הדרך יהיו כאלה שיספיקו לקחת בוסטר שני, זאת אומרת חיסון רביעי. יש איזה מספר קסם כלשהו, לפחות בפרופורציות הישראליות, שממנו אפשר להתחיל לחשוב על ירידה? או בלימה?
אנחנו יכולים להסתכל קצת מה קורה באנגליה ובדרום אפריקה, וקצת בדנמרק, שהגיעו בדרום אפריקה קצת ירידה כבר במחוז הראשון שהם התחילו, ובשאר איזושהי בלימה. ולגזור את זה משם מה שקורה כאן, הערכות נעות בין 20-30 אחוז מהאוכלוסייה שיכולים להידבק בגל הזה. זאת אומרת שאם יש לך 9 מיליון...
אז מה זה הסיפור עם ה-99 אחוז? זה רק היה לבני 80 פלוס שלא מחוסנים או משהו כזה? זאת אומרת, דיברו על משהו כמו 90, שאחד מכל 100, אולי אחד מ-100 לא ידבק. זאת אומרת, היה איזה מין מספר כזה...
זה מספר שהוא חישוב מתמטי שונה, לא כמה מהאוכלוסייה ידבקו, זה... נגזרת של איזה חישוב מתמטיקה מסובך שנעזוב.
נניח לזה, אז אתה אומר 30-40 אחוז, זה פחות או יותר הטופ?
זו הערכה של מכון ויצמן, שבדרך כלל דייק עד עכשיו, עכשיו אף אחד לא יודע להגיד לכם זה 20 אחוז, 25 אחוז, גם אף אחד לא ידע, כי אנחנו כבר מתקרבים לספיקת בדיקות, ובאיזשהו שלב יציקו להיבדק.
נדמה לי שאנחנו פחות או יותר חצינו כבר את ה... וזה לוקח אותי לחלק השני של השיחה, לגבי הבדיקות, כי עד עכשיו אמרו, אנטיגן זה נחמד, nice to have, נותן מידה מסוימת של ביטחון, אבל מי שבאמת צריך שלילה של, של מחלה, או של הידבקות, או מישהו שעולה על מטוס, או מישהו שצריך ללכת לעבוד עם קהל, או מה שזה לא יהיה, חייבים PCR, ופתאום התחילו ביומיים האחרונים, אני, בעיקר היום שמעתי ש... אוקיי, אין תסמינים, גם אם נחשפת, אנטיגן, אני לא יודע אם ביתי או לא ביתי, אבל אנטיגן שלילי יפתור אותך אם אתה מחוסן. זה, יש לזה אמינות כלשהי להחלטה מהסוג הזה?
המציאות היא שאין מספיק בדיקות, וגם לא יהיו מספיק, ומה שהדרך שבה התנהלנו מול דלתא היא פשוט לא רלוונטית מול אומיקרון, זה פשוט בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי במספרים כשאנחנו נמצאים בהם כרגע, ותכפיל אותם פי 3, פי 4, פי 5, כשנגיע ל-30-40 אלף מומתים ביום, זה פשוט לא רלוונטי, אין כוח אדם, אין מספיק ציוד, אין מעבדות כדי לבדוק אותם, תעשה בדיקה, תקבל תשובה עוד שבוע, ותעבוד 10 שעות בתור. אז במציאות הזאת צריך לראות מה, החליף, מה התחליף. המדיניות של הממשלה היא מטבע הדברים, מבולבלת קצת, כי הנתונים מגיעים כל יום וקשה להחליט מה עושים איתם, אז היא משתנה מרגע לרגע, צריך לנסות להקשיב לממשלה, אבל גם לקבל כל אחד את ההחלטה ההגיונית שלו, לגבי איך הוא מתנהל ומה הוא עושה. בדיקות האנטיגן, יש להם אמינות חלקית מאוד, זה מה שנקרא better than nothing, אבל זה לא
תחליט להתנהגות
זהירה.
לא, אני אומר ככה, אם בדיקת אנטיגן אתה יוצא חיובי, אז יש סיכוי גבוה שאתה אכן נדבקת. אם זה יוצא שלילי, יש סיכוי מסוים שאולי לא נדבקת, אם אני מבין נכון.
נכון, יש גם false positive, אבל זה לא מאוד נפוץ, זאת אומרת, סיכוי שתקבל חיובי וזה טעות, הוא קיים, אבל לא גבוה.
הבנתי שזה קיים גם ב-PCR באחוזים מסוימים.
בבדיקת מעבדה רצינית, הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך, תמיד יש טעויות בבדיקת
מעבדה. אבל תשמע, המספרים עכשיו הם כאלה ש... רק טעויות אנוש ואיכות הבדיקה עצמה, החדרת המטוש או ההיגיינה או whatever, זה בלתי אפשרי משהו. במקרה עברנו את הבדיקות האלה בימים האחרונים, ואני, ואתה יודע, לפי כל התיאורים, אני מודה ומתוודה, זה פעם ראשונה בשנתיים האחרונות, בכלל, אי פעם, מאז שהתחילה הקורונה, שנבדקתי למשהו, ואני בסדר והכל טוב, אבל זה נראה לי רחוק מאוד מהתיאורים של החפירה בתוך פחות או יותר הוושת או משהו.
לא, החפירה כבר לא עושים אותה מזמן, כי החליפו את הערכות למתקדמות יותר, וזה בסדר, זה כבר לא ערכות שהיו פעם.
אוקיי, אז הם בדקו לי אותי בסדר.
כן, אני אגיד מה אני חושב. צריך להבין שכרגע הבדיקות, בטח האנטיגן וגם ה-PCR, הם בעצם לא תחליף לזהירות אנושית טבעית.
זה היה נכון לכל אורך הדרך.
והאם אתה צריך להיות בבידוד, כן או לא, האם אתה צריך להתרחק מאנשים, עזוב רגע את הבדיקות, זו שאלה של ההתנהגות האנושית, להבדיקות כרגע בעוד כמה ימים, זה עוד לא כרגע, אבל בעוד כמה ימים תהיה להם משמעות בעיקר לשני דברים, אחד, ניסיון לאתר אנשים שצריכים לקבל את התרופה של פייזר, זאת אומרת, יש כמות מאוד קטנה ומוגבלת של התרופה שאפשר לתת, ואותה צריך לתת למישהו מאומת ובקבוצת סיכון. זאת אומרת שאנשים שהם בקבוצת סיכון ויש להם חשש שנחשפו, תחילה של סימפטומים או חשיפה קרובה לאדם חולה, מאוד רצוי שיעשו בדיקת PCR, יקבלו תוצאה, אם היא חיובית הם צריכים לקחת תוך 3-4 ימים מזמן החשיפה את התרופה של פייזר, שבניסוי הייתה ליעילות של 90%.
זה אגב תרופה שנלקחת ברמה ביתית, או רק במצב של אשפוז?
לא, לא, אלה תרופות שלהפך, רוצים לתת לך לך אותן בבית, כשמצבך קל, גלולות, כדי שלא תידרדר למצב קשה.
הבנתי.
הבעיה היא שהכמות היא מאוד מוגבלת.
עכשיו, איך מאבחנים מצב קשה או לא? מה זה חום גבוה? זה שיעולים בלתי פוסקים? זאת אומרת, מה הסימפטומים שצריכים להריץ בן אדם לדרוש מהרופא שלו, ממי שזה לא יהיה את הטיפול חירום הזה?
התרופה היא טריקית, נותנים לך אותה כשאתה במצב קל.
אז איך החליטו?
יש אלגוריתם של קופת חולים שמחליטה למי זה מגיע, זה לא מגיע לכל אחד. בהכללה ככל שאתה בקבוצת סיכון יותר גבוהה, מחלות רקע, מושתל כליה, לא מחוסן, קשיש.
בן אדם נורמלי רגיל שהתחסן ויש לו חום של 7-5, מקסימום 8 וקצת משתעל, נניח בגילאי, לא יודע מה, 40 עד 60, 65, לא ימהרו לתת לו את התרופה הזאת, אני מניח.
אני אין את התשובה, כי שוב, זה, קודם כל זה ממש חדש, בסוף יושב אלגוריתם ממוחשב שכתבו אותו בקופת חולים, והוא יחליט למי לתת את התרופה, וכמה לשמור לשבוע הבא וכו'.
מה זה קופת חולים? זה לא קשור למשרד הבריאות? מה זה, חילקו לקופות החולים? איך זה התחלק שם?
חילקו לקופת החולים, כן, וכללית מכבי, אני חושב...
מאוחדת, אלה.
פחות למי לתת, מאוחדת. אני חושב, עוד כמה שאני יודע, אלגוריתם, אלגוריתם שפותח במכבי, אני לא יודע אם שיתפו אותו עם אחרים או לא, אבל...
סביר להניח שמשתמשים באותה, בשיטות דומות, רוב הסיכויים, הבנתי.
בוא נגיד שככה, בימים האחרונים זה בעיקר שיטת הבלגן הישראלי, זה מה שאני שמעתי מעל השום. שוב, זה טבעי, זה פעם ראשונה בעולם.
לא, לא, אני, תשמע, אני המקטרג האחרון של המערכת, כי אני באמת, דיברנו על זה יותר מפעם אחת, לא הייתי מתחלף ולא הייתי שם, אתה יודע, מתיישב בכיסא של אף אחד ממקבלי החלטות, שפשוט חיים בתנאים, טוב, זה כבר דיון, אתה יודע, עם... עם כל מיני כאלה שמפיצים דברים שלא נדע.
הם חיים, יש פה תנאי אי-ודאות, ומקבלים החלטות מהיום למחר, וזה מה יש.
זה לא רק אי-ודאות, זה אי-ודאות בחזקות, זאת אומרת, זה אי-ודאות גם מול הנעלם הזה שזו המחלה והווירוס, זה גם מול התנהגות הציבור, וגם מול הכלכלה, ומול החינוך, ומול כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, זה משוואה עם כל כך הרבה נעלמים, שבאמת אין שום דרך להגיד מה ההחלטה, איזה החלטה בכלל אפשר לקבל גם אם היא נכונה או לא נכונה, האם בכלל ניתן להחליט משהו, שזה דבר לא פשוט.
זה לגבי התרופה, שוב, אם אתה בקבוצת סיכון ונחשפת, אז כדאי לך לעשות את הבדיקה, גורמים שניים שצריכים לעשות את הבדיקה זה עובדים חיוניים, כי אנחנו רואים, וזה אחת הבעיות של הגל הזה, רואים את זה כבר בניו יורק, ומתחילים בלונדון, שאחת הבעיות היא ש...
צוותים רפואיים.
צוותים רפואיים, שוטרים, צוותים של חינוך, של מטפלים בקשישים, שפשוט לא מגיעים לעבודה.
התחלתי לראות שוב תמונות של הקונטיינרי קירור האלה שמה. במאונט סיינאי, הוספיטל, מה שזה לא יש.
שוב, זה לא בגלל המתים, זה לא שיש הצטברות אדירה של מתים.
כן, אני מניח, אבל הם מתכוננים.
מה שיש, אין להגיע אמבולנסים, למשל, כרגע בניו יורק, כי 30% מהם מאומתים, אז הם לא באים לעבודה. וזה הולך ומחריף, אז גם הם יצטרכו לעשות בדיקות כדי, מי שלא מאומת, הוא לא ייכנס לבידוד.
מרגע שאתה יודע מתי נחשפת, ונניח יומיים, שלושה, ארבעה אחרי זה, אתה מקבל אימות לזה, PCR, אנטיגן, מה שזה לא יהיה, ומתחיל מסימפטומים והכל. בממוצע, כמה זמן בן אדם נורמלי, רגיל, בריא, בדרך כלל אמור לצאת מזה? זה פעם דובר על כמעט שלושה שבועות, אני מניח שהזמן הזה קצת התקצר לאורך הדרך, אם אני סופר נכון.
הנתונים שאני ראיתי, שוב, הם מאוד מאוד ראשונים, שהמקסימום ראיתי 12 יום, אצל מחוסנים בי, לא זוכר אצל לא מחוסנים, שזה אומר שזה כאילו בדרך כלל פחות. אבל שוב, זה נדבר על מחוסנים.
והחלטה מתי ללכת לעשות בדיקה נוספת בשביל להשתחרר לא חשוב אם זה בידוד או לא בידוד, זאת אומרת, לדעת שאתה יצאת מזה, מה, שבוע, 10 ימים, לא פחות?
48 שעות אחרי העלמת שאין סימפטומים, זה התקן כרגע.
אבל אתה יודע, אין סימפטומים יכול להיות שגם אחרי יומיים לא יהיו פה. הרי זה כל כך אישי.
48. שוב, כרגע מדיניות הבידודים כמעט לא רלוונטיים. צריך לזכור שמדיניות הבידודים לא נועדה להעניש בן אדם, היא נועדה למנוע את ההתפרצות.
כן.
אין דרך למנוע התפרצות. ידבקו פה מיליון, מיליון וחצי אנשים, הבידודים הם חסרי טעם. אין לזה הרבה היגיון כבר. אתה מרגיש לא טוב, שב בבית, עברת, קח לך יומיים, אתה רוצה שלושה. גם אם עברו שלושה, אל תלך לנשק את סבתא בבית החולים הגריאטרי בבת ה-90. האם אתה יכול ללכת לטיול בפארק לבד? אתה יכול. האם אתה שולח את הילד לבית ספר? אני חושב שכן. זה צריך להבין שוב, מה הייתה המשמעות של מדיניות הבידודים? כרגע היא כמעט לא רלוונטית, כי הולכים להידבק כמות אדירה של אנשים בזמן קצר, לא משנה מה נעשה.
אוקיי, ושאלה אחרונה לערב הזה לפחות, כי הרי לא נפתור את כל הבעיות של המגפה הזאת במכה אחת, ואני בטוח שגם די בקרוב נעשה פינה נוספת. סיפור הזה, הבאזוורד שכל פעם חוזרים עליו, בעיקר האנטי-בקסרים למיניהם לאורך הדרך של חיסון העדר. ואני שומע על זה כמה דברים, אומרים שכן, אולי עם כל האוכלוסייה, או רוב מוחלט של האוכלוסייה, יעברו את הדבר הזה, ויחשבו כמחלימים, ומי שמחלים אולי יש לו נטייה, תהיה לו נטייה פחות להידבק. יש בזה משהו? כי אני שומע מהצד השני שמה שזה קשקוש מוחלט, כי אתה לא יודע אם הווריאנט הבא יהיה דומה לווריאנט לשניים שקדמו לו, אז אולי זה חסר משמעות. מה אתה שומע?
אין איזה משמעות. בלבול מוח.
הבנתי. חסינות עדר. פתרת לי את הדילמה, זה לא יקרה, אוקיי.
חסינות עדר, קודם כל, השאלה היא בכלל אפשר להשיג חסינות עדר, עדר מול וריאנט של קורונה, מול קורונה, שהיא כן בת דודה של שפעת ווירוסים נשימתיים אחרים, היא מוטלת בספק. היו מחשבות בהתחלה שחשבו שרמת הווריאנטים שתיווצר לקורונה לא תהיה כמו שפעת. זאת אומרת שיהיו פחות וריאנטים, ולכן אם 70-80% מאוכלוסיית העולם תדבק ותהיה או מחוסנת, ייתכן שנגיע לזה. לצערנו אנחנו רואים שיש וריאנטים בחמות לא מבוטלת.
לא כמו שפעת, אבל אני מניח. לא כמו שפעת עונתית רגילה.
לא כמו שפעת, אבל עובדה, כשהגיע וריאנט אומיקרון שמדביק...
לא, בשנתיים אנחנו מדברים על שלושה מוכרים, זה לא נשמע לי כל כך הרבה, אבל מה אני מבין? למרות שאתה יודע, זה לא משנה, מי שאכל, מי שאוכל אותה, אוכל אותה.
It's too soon, אבל אתה רואה שמי שנדבק בדלטה, אין לו חסינות מאומיקרון.
אז זהו, זה מה שבאמת רציתי, אתה יודע מה, טוב שאתה אומר את זה, כי שום דבר, זאת אומרת, מי שמחלים מהסיבובים הראשונים, לא, אין אצלו נוגדנים שמפחיתים או מונעים הידבקות בווריאנט אחר כלשהו?
בהידבקות באומיקרון? לא. האם זה תורם כן להגנה מהידרדרות למחלה קשה?
זה כמו החיסון.
יש סבירות גבוהה שכן. כן. שוב, קשה לדעת, כי עוד אין נתונים באמת שמשווים בין, נגיד, מחלימים למחלימים פלוס חיסון, כמה הם ידרדרו למחלה קשה, אין את הדאטה הזה עדיין, ממש תוזון. הסבירות הרפואית היא שכן, זה תורם איזשהו להגנה של הגוף, אבל שוב, זה לא... מי שנדבק בשפעת מסוג משה, לא בהכרח מוגן, ויכול להיות חולה קשה, הוא ידבק בשפעת מסוג איציק. זה עולם מופלא, מורכב, שאנחנו לא יודעים עליו הרבה, גם במדענים, יודעים לחקור במעבדה את הווריאנט, אבל איך הוא בדיוק מתנהג בגוף, לא יודעים, וגם לגבי האומיקרון צריך לזכור, וזו מילה של הזהרה בכל זאת. אנחנו כנראה, כמו שאמרתי, יודעים שהוא לא חודר בצורה מסיבית לריאות כמו הדלטה. אולי הוא עושה משהו אחר. אולי נגלה בעוד כמה חודשים שהחדירה שלו לתאים באזורים אחרים בגוף יוצרת תופעות לוואי ארוכות טווח אחרות, אנחנו לא יודעים.
כן, אנחנו בסוף נגיע נגיע לשיטת רמספלד, the things we don't know, we don't know, וכן הלאה והלאה.
למחקר במעבדה שעושים על תאים, אין את אותו ידע שאתה יכול לצבור ממה שקורה בגוף האדם, ואנחנו מדברים משהו שקיים בעולם שבועיים, שלושה, בקושי. ולכן אני רוצה להגיד רק דבר אחד, שזה נכון שאנחנו מדברים בתסריט של דיסקאפטי של בין 20-25% מתבקים באוכלוסייה, אבל עדיין יש 75-80% שלא ידבקו. לא ללכת להידבק בכוונה בבקשה.
אני שומע שאתם מדברים על זה. זה באמת, אלה מחוזות טירוף ש... תשמע, אנחנו מכירים חלק מהנפשות הפועלות ו... אתה יודע, אתה לפעמים מכיר בני אדם, אתה חושב שאתה מכיר בני אדם, אבל אתה לא יודע עד כמה אתה לא מכיר אותם. אבל זה באמת...
במצד שלי אם נדבק. במצד שלי אם נדבקת. אבל אני אומר, זה לא להנחת לדבק בכוונה. במצד שלי אם נדבקת, לא להילחץ. אם אתה לא בן 80 ומעלה, אם אתה לא בן 70 לא מחוסן, אם אתה לא מחלת רקע קשה, לקחת את זה כמו שלוקחים מחלה אחרת.
כן.
זה עוד מחלה אחרת.
אני בהחלט... ככה, זאת הדרך שלי להתמודד בעולם הזה, אבל אתה יודע, גם בתחום הזה של מי נלחץ וממה נלחץ ומאיזה סיבות הוא נלחץ, זה לא קשור, אתה יודע, זה לא קשור להחלטות שחלטניות תמיד.
בסדר, גבר. אבל תזכור שוב שבצד הפוזיטיבי אנחנו כבר יודעים להגיד שהאומיקרון לאנשים מחוסנים בלי מחלות רקע, הוא יכול להיות יותר קל משפעת רגילה.
בסדר גמור, אז אתה יודע, מצד אחד צריך להתייחס לנתונים כפי שהם, ומדובר במספרים מאוד גדולים ובעסק מאוד מאוד רחב, שקצת, נדמה לי שאפשר להגיד שהוא לא בשליטה, וקשה יהיה לי לשלוט בו, הוא לא, כנראה בלתי אפשרי כבר. מצד שני, הוא כנראה כרגע, כמו שזה נראה כרגע, פחות נורא מהחלומות, מהחלומות הביעותים שאפשר היה להיכנס אליהם לפני לא הרבה חודשים. בנימה אופטימית זהירה זו, אני חושב שניפרד הפעם עד לעונג הבא, כרגיל.
עד לווריאנט הבא, לילה טוב.
תודה גבע, ביי.